שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים הדף קכ"ח במסכת חולין. נתחיל 11 שורות לפני סוף עמוד הקודם, נסיים 4 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על הכשרת איבר המדולדל לקבל טומאה, בחלק השני נראה כמה ספקות לגבי דין יד, ובחלק השלישי נעבור לאיבר מן החי ובשר מן החי. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. למדנו אתמול שאם יש איבר מדולדל ואז הבהמה נשחטה, אז מדאורייתא שחיטה לא עושה ניפול, כלומר השחיטה בעצם כוללת גם את האיבר הזה, וממילא מדאורייתא הוא לא נחשב נבלה ולא איבר מן החי, אלא הוא אוכל, הוא מותר באכילה והוא יכול לקבל טומאת אוכלין. מדרבנן אסור לאכול אותו, אבל עדיין הוא מקבל טומאת אוכלין. אבל בשביל לקבל טומאת אוכלין צריך שקודם זה יוכל הוכשר על ידי נוזל, והשאלה היא האם הדם של השחיטה יכול להכשיר את האיבר הזה לקבל טומאה. זו השאלה. רבי מאיר אומר שהדם מכשיר, רבי שמעון אומר שהוא לא מכשיר. שוב שנזכור, רבי מאיר אומר דם השחיטה מכשיר את האיבר לקבל טומאה, רבי שמעון אומר שלא. זו המחלוקת, ועכשיו הגמרא מביאה 6 הסברים שונים להבין במה בעצם נחלקו רבי מאיר ורבי שמעון. שלושת ההסברים הראשונים מניחים שעקרונית דם שחיטה יכול להכשיר לקבל טומאה, אלא שכאן הדם לא נגע באיבר, אלא בבהמה. אז את הבהמה הוא באמת הכשיר לקבל טומאה. המחלוקת היא, האם זה שהוא הכשיר את הבהמה, מכשיר גם את האיבר. למה כן ולמה לא? אז כאמור, יש 3 הסברים. נראה קודם את ההסבר השני של הבאיה, ואז את הראשון והשלישי. הבאיה אומר שהמחלוקת כאן היא בעצם עד כמה האיבר הזה נחשב חלק מהבהמה. רבי מאיר אומר שהוא נחשב חלק, כי הרי אם נרים את הבהמה, גם האיבר יעלה איתה, ולכן אם הכשרנו את הבהמה, זה מכשיר גם את האיבר. לעומת זאת רבי שמעון אומר לא, הוא לא נחשב חלק, כי אמנם אם נרים את הבהמה אז ירים את האיבר, אבל להפך, אם נרים את האיבר, זה לא ירים את הבהמה, זה יתלש, לכן הוא לא נחשב חלק, ולכן זה שהבהמה הוכשרה, זה לא מכשיר את האיבר. זה ההסבר לפי הבאי, שוב שלפי רבי מאיר זה מכשיר כי האיבר הוא חלק מהבהמה, לפי רבי שמעון זה לא כי הוא לא חלק, והגמרא מבינה מתוך השוואה שעשה רבי יוחנן לרבי מאיר במקום אחר, שגם הוא הבין כך ברבי מאיר, ששוב, לדעת רבי מאיר, האיבר נחשב חלק מהבהמה, ולכן הוא מוכשר איתה, לדעת רבי שמעון הוא לא. עד כאן ההסבר השני. עכשיו לשני הסברים הבאים, אחד של רבא ואחד של רבא. גם רבא וגם רבא חולקים על הבעיה, והם מבינים, ברור שהעבר הזה לא מספיק נחשב חלק מהבהמה, ולכן זה שהבהמה הוכשרה בדם, זה לא מכשיר את העבר. אז למה בכל זאת לפי רבי מאיר העבר מוכשר? הוא מוכשר לא כי הוא חלק מהבהמה, אלא כי הבהמה נחשבת יד לעבר, כי הרי אם נרים את הבהמה, זה ירים גם את העבר, ורבי מאיר סובר שיד לא רק מעבירה תומה, אלא גם מעבירה הכשר, כלומר אם הכשרנו את היד לקבל תומה, את הבהמה, זה גם מעביר את ההכשר הזה לאיבר, ועכשיו גם האיבר יכול לקבל טומאה. זה מה שסובר רבי מאיר, שוב, שהבהמה היא יד, ויד יכולה גם להעביר הכשר טומאה, ועכשיו, על מה חולק רבי שמעון? למה לדעתו זה לא מכשיר? כאן יש הבדל בין רבא לרבא. רבא מבין שעקרונית גם לרבי שמעון יד יכולה להעביר הכשר, אלא שכאן רבי שמעון אומר, הבהמה לא נחשבת יד, כי הבהמה היא העיקר, היא הדבר החשוב, האיבר זה משהו שולי יותר, לא יכול להיות שהדבר החשוב יחשב יד לדבר השולי, זו דעת רבא. לעומת זאת רבא אומר, רבי מאיר צודק שעקרונית הבהמה כן נחשבת יד, אלא שלדעת רבא, יד פשוט לא מעבירה הכשר. ראינו לגבי איזה מחלוקת בקוף י"ח, רבי יוחנן אמר שיד מעבירה הכשר, רב אומר שלא, אז יוצא שלפי רבא זה בעצם מחלוקת תנאים. עד כאן ההסבר הראשון והשלישי, ששוב, לרבי מאיר זה מכשיר כי הבמה היא יד לאיבר, לרבי שמעון זה לא, לפי רבא כי הבמה היא לא יד, לפי רבא אמנם היא יד, אבל יד לא מעבירה הכשר. עד כאן שלושת ההסברים הראשונים, שכאמור לפי שלושת ההסברים, אדם נגע בבמה הראשית והכשיר אותה, והשאלה היא, האם ההכשר הזה עובר גם לאיבר או לא. עכשיו נעבור לשלושת ההסברים הבאים, זה בשליש העליון של עמוד א', המשותף לכולם זה שהם לא אומרים את מה שאמרנו עכשיו, נתחיל קודם בהסבר החמישי, ואז את הרביעי והשישי. אז ההסבר החמישי זה של רב אח אברי דרביקה, הוא מבין שבאמת לפי כולם הבהמה לא נחשבת יד לאיבר, ואם אדם היה נוגע רק בבהמה זה לא היה מכשיר, אלא שכאן אדם משפריץ לא רק על הבהמה, אלא גם על אותו איבר מדולדל. עכשיו אם כן, אז מה הבעיה? למה שזה לא יכשיר? אלא שכאן קרה משהו מיוחד, הרי כששוחטים צריכים לחתוך שני סימנים, את הקנה ואת הוושת. הם התחילו לחתוך סימן אחד, אדם משפריץ על האיבר, הם ניקו את זה, ואז המשיכו לחתוך את הסימן השני, ואז כבר לא ישפריץ עוד דם על האיבר, אז רק אדם מהסימן הראשון מיליוני שפריץ. עכשיו, אם הם לא היו מנקים, אז ודאי שזה היה מכשיר, כי בסופו של דבר, בסוף השחיטה, יש כאן דם, זה נחשב דם שחיטה, וזה מכשיר. אבל כיוון שהם ניקו את הדם בין הסימנים, אז בסוף השחיטה בעצם כבר לא היה פה דם. אז בשביל לומר שזה מכשיר, אני צריך לומר שגם דם שיצא בתחילת השחיטה, אפילו שבעצם מבחינתו לא היה סוף לשחיטה, כי כבר ניקו אותו, גם הוא נחשב דם שחיטה. וזה בעצם תלוי בשאלה, האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, או רק בסוף. כלומר, האם גם תחילת השחיטה זה בעצם חלק מתהליך השחיטה, או מה שקובע זה רק הרגע האחרון של סוף סיום חיתוך הסימנים. אז רבי מאיר אומר, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. וממילא, גם מההתחלה זה נחשב דם שחיטה, ולכן הדם הזה באמת מכשיר את האיבר. לעומת זאת רבי שמעון אומר, לא, השחיטה היא רק בסוף. אדם שיצא מההתחלה, כל עוד הוא לא ראה את הסוף, הוא בעצם כמו סתם דם מכה, והוא לא מכשיר את האיבר. עד כאן הסבר החמישי, שוב, זה לא מוכשר על ידי יד, אלא אדם נגע ישירות באיבר, אלא הבעיה היא שהוא נוקע לפני סוף השחיטה. להסבר הרביעי והשישי, זה רב פאפה ורבשי, יש שני דברים משותפים. אחד זה שלדעת שניהם, לפי כולם, הבהמה כן נחשבת יד לאיבר, ויכולה עקרונית להעביר הכשר. דבר שני, שני הסברים אלו מזכירים לנו שהאיבר הזה בעצם אסור לאכילה מדרבנן. כלומר, מדרבנן הוא נחשב איבר מן החי. מה העובדה הזאת מוסיפה לנו? אז זה משתנה בין שני הסברים. רב פאפה מסביר שכיוון שזה דבר שהוא אסור באכילה, הוא לא אוטומטית מקבל טומאת אוכלין, אלא האדם צריך לחשוב להכיל אותו לגוי, ובזה הוא בעצם אומר, זה מיועד לאוכל. אוכל, אחרת ברירת המחדל זה שזה עוד לא אוכל. עכשיו אם הוא היה עושה את זה לפני שהוא שחט, אז ברור לכולם שזה יקבל תומה. למה? כי הוא חשב להכיל, בזה הוא הפך את זה לאוכל, ואז הוא שחט ודם הרטיב את הבהמה, וזה הכשיר גם את האיבר על ידי דין יד לקבל תומה. זה מובן לפי כולם. הבעיה כאן זה שהוא הפך את הסדר. כלומר הוא קודם כל שחט, ובזה אדם הכשיר את הבהמה, אבל על האיבר הוא עוד לא חשב. אז בעצם האיבר הוא עדיין לא נחשב אוכל, ורק אחרי זה הוא אמר, בעצם אני אתן את האיבר הזה לגוי, ובזה הוא הפך את האיבר לאוכל. והשאלה היא, האם אפשר להכשיר אוכל לקבל תומה לפני שהוא בעצם הפך לאוכל? לרבי מאיר אפשר, ולכן זה הוכשר לקבל תומה. לרבי שמעון אי אפשר, לכן זה לא הוכשר לקבל תומה. זה הסבר של רב פאפה. הגמרא אומרת שגם רבי עקיבא עבר תהפוכה בדיוק בעניין הזה, שבהתחלה הוא אמר, כמו שרבי מאיר אומר, שזה כן עכשיו, גם אם הוא קודם הכשיר ורק אחרי זה חשב. הוא אמר את זה לגבי חלב בכפרים, שהם קודם שחטו את הבהמה ורק אחרי זה חשבו לתת החלב לגויים, ובכל זאת זה מכשיר. אבל אחרי זה הוא שינה דעתו ופסק שזה לא מכשיר. הוא אמר את זה לגבי אולשין, כלומר הסבים שבהתחלה לקטו לצורך בהמה, כלומר שזה לא אוכל, ושתפו אותם במים, ורק אחרי זה החליטו להביא את זה לאנשים לאכול, כלומר זה הפך לאוכל, והוא אמר שזה לא מכשיר, כלומר בעצם כמו רבי שמעון, שצריך קודם להפוך לאוכל, ורק אחרי זה לשטוף במים, רק ככה זה יכשיר. עד כאן הסבר של רב פאפה למחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון. שוב, השאלה היא, כשהכשירו קודם ורק אחרי זה חשבו שזה יהיה אוכל, האם זה נחשב או לא? ההסבר השישי והאחרון זה של רבשי, וכרגיל הגמרא שומרת את ההסברים הטובים לסוף. אני אומר טובים כי בעצם רבשי לא מנסה לנחש מה המחלוקת, אלא הוא נסמך על מחלוקת מפורשת של רבי מאיר ורבי שמעון שראינו במשנה בלמד ג' עמוד ב', וזה מחזיר אותנו לשאלה מאוד בסיסית, מה בעצם מכשיר בהמה לקבל טומאה? רבי מאיר אומר שדם השחיטה מכשיר, רבי שמעון אומר הוא לא. אז מה כן? מדאורייתא שום דבר, כלומר הוא פשוט לא מכשיר, אלא צריך משקה אחר בשביל להכשיר. מדרבנן מחדש רבי שמעון, עצם השחיטה מכשירה אפילו בלי שום משקה. אלה הדעות, ועכשיו חזרה לענייננו. רבי מאיר שאומר שאדם מכשיר, אז הוא באמת אומר, הנה, אדם מכשיר גם את הבהמה וגם את האיבר, כי הבהמה היא יד לאיבר. כל מובן. רבי שמעון לעומת זאת שאומר שדם השחיטה בכלל לא מכשיר, ורק מדרבנן השחיטה עצמה מכשירה, את זה יכולה לעשות רק לבהמה עצמה. אבל האיבר שמדרבנן בעצם לא נחשב חלק מהבהמה, כי הרי מדרבנן הוא נחשב איבר מן החי והוא אסור באכילה, ממילא זה מבטל את היכולת של השחיטה להכשיר, כי מדרבנן זה לא חלק מהבהמה, וממילא זה לא כלול בשחיטה, וזה לא מוכשר לידה לקבל תומה. זה הסבר של רבשי, ועד כאן ששת ההסברים למחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון, כששוב הנושא שלנו זה שהוא שחט את הבהמה ויש איבר מדולדל. רבי מאיר אומר שהאיבר הזה הוכשר לקבל תומה, רבי שמעון אומר שלא. עד כאן החלק הראשון, אבל לפני שנעבור לחלק השני, נזכר לרגע בהסבר הראשון שהגמרא הביאה, הסבר של רבא, וזה שלדעתו המחלוקת היא האם הבהמה נחשבת יד לאיבר. לרבי מאיר כן, לרבי שמעון לא, כי הבהמה היא העיקר, היא לא יכולה להיחשב כיד לאיבר. זה לפי רבא, ועכשיו אגב זה, בחלק השני של השיעור, 8 שורות לפני סוף עמוד א', שואל רבא, זה לגבי בהמה שנשחטה. מה לגבי בהמה חיה? הרי כמו שלמנו בתחילת המשנה, גם כשהבהמה חיה, האיבר המדולדל כבר נחשב אוכל ויכול לקבל טומאה, אם רק יכשירו אותו לזה, אז אם שפכו על הבהמה מים, לפי רבי מאיר שהבהמה יכולה לחשב כיד לאיבר, האם יכולה לעשות את זה גם כשעדיין חיה? כלומר, בזמן שבו היא עוד לא יכולה לקבל טומאה בעצמה? עכשיו, למה לא? הרי גם למשל עצם, היא עצמה לא יכולה לקבל טומאה, כי היא לא נחשבת אוכל, אבל אם יש עליה בשר, היא נחשבת יד לבשר. אז מה ההבדל? למה בהמה חיה לא יכולה לחשב יד לאוכל? מסבירים התוספות כי במקרה של עצם אין סיבה חיובית לומר שהיא לא מקבלת טומאה. פשוט היא לא מקבלת טומאה כי היא לא נחשבת אוכל, אבל היא כן יכולה לחשב יד. לעומת זאת, בעל חי שהוא חי עדיין, זה לא רק שהוא לא נחשב אוכל, אלא יש סיבה חיובית לומר למה הוא לא מקבל טומאה, כי יש כלל, כי במה חיה לא מקבלת טומאה, לא רק היא לא אוכל, אלא עצם זה שהיא חיה. כך שבעצם השאלה של רבי, האם דבר שיש עליו סיבה חיובית לומר שהוא לא מקבל טומאה, האם בכל זאת הוא יכול לחשב יד למשהו אחר? אז רבי שאל את זה עכשיו לגבי במה חיה, שהיא תחשב יד לאיבר המדולדל. אגב זה, הגמרא מביאה עוד ארבעה ספקות מאוד דומים, שגם שם דבר שיש עליו סיבה חיובית לומר שהוא לא מקבל טומאה, האם בכל זאת הוא יכול לחשב יד לדבר אחר? את הספק הראשון של אביי והספק השלישי של הרב פאפה נביא ביחד כי שניהם עוסקים במצב די דומה, וזה שעץ עם פירות שהוא מחובר לאדמה לא מקבל טומאה, עץ שהוא לא מחובר כן מקבל טומאה, והשאלה היא מה קורה אם יש עץ אחד שחלק ממנו מחובר וממילא לא מקבל, וחלק לא מחובר וממילא מקבל, האם החלק המחובר שהוא עצמו לא מקבל יכול לחשב כיד לחלק שלא מחובר ושמקבל? זה הספק. עכשיו איך הגענו למצב כזה שחלק מהעץ מחובר וחלק לא, הרי זה אותו עץ, אז כאן יש הבדל בין אביי לרב פאפה. אביי מתאר מצב שבו יש עץ בתוך הציץ לא נקוב, והעץ גדל ויש לו עלים שהם כבר מעל האדמה ולא מעל הציץ, וברגע שמעל האדמה, אז אמנם לפי תנא קמא זה לא משנה, הם עדיין חלק מאותו הציץ ומקבלים טומאה, אבל רבי שמעון אומר לו, אני מחלק את העץ לשניים, רק מה שמעל הציץ מקבל טומאה, מה שכבר מעל האדמה לא מקבל טומאה, כי הוא נחשב מחובר לאדמה אפילו שהוא באוויר, ובעצם השאלה היא, האם מה שמעל האדמה נחשב יד למה שמעל הציץ. זה הציור של הבעיה. הציור שרב פאפה נותן את זה שיש כאן ענף שנצלש מעץ אבל לא לגמרי, קצת כמו איבר המדולדל שהזכרנו, שלפי רב יהודה זה עדיין עכשיו שהוא מחובר והוא לא מקבל טומאה, אבל לפי חכמים במצב שבו כבר אי אפשר לתקן את זה, הוא לא יחזור ויחיה, הוא נחשב כבר תלוש והוא כן מקבל טומאה. ושוב השאלה היא, לפי חכמים, האם העץ יכול לחשב כיד לאותו איבר ועל ידו האיבר הזה יקבל טומאה? זה הספק של הבעיה ורב פאפה, הספק הראשון והשלישי. עכשיו בואו נחזור לספק השני, זה של רב ירמיה, הוא גם כן עוסק במצב שחצי מהפרי מקבל טומאה וחצי לא. איך? כי אדם השתחווה למשל רק לחצי דלת, בזה הוא עשה רק את החצי, ועל החצי הזה יש דין חיובי שהוא לא יכול לקבל טומאה, כי הוא איסור הנאה, אבל החצי השני עדיין יכול. ושוב השאלה היא, האם החצי הראשון שלא מקבל טומאה יכול לחשב יד לחצי שכן? זה הספק של רב ירמיה, והספק הרביעי והאחרון, בשורה השישית בעמוד ב', אם יש לי שני בתים שבנויים ממש צמוד אחד לשני, אין להם קיר משותף, אלא לכל אחד קיר שלו, אבל הקירות צמודים, אבל אבן אחת מהקירות האלו היא אבן ארוכה יותר, והיא כן משותפת לשני הקירות, ויום אחד באחד מהבתים יש צרת, ובית מנוגה הוא בעצם אב התומה, ולכן האבן הזאת בעצם מתפצלת לשניים. חצי ממנה נחשבת אב התומה, כי חלק מהבית המצורה, והחצי השני טהור לגמרי, הגמרא מביאה לזה דרשה. אבל השאלה היא, האם בכל זאת החצי הטהור נחשב יד לחצי הטמא, כך שמי שיגע בחצי הטהור בעצם יטמא, כי זה יד לחצי הטמא, ולא רק אם הוא יגע ליותר מזה, אפילו שאף אחד לא ייגע. כיוון שכל הבית הטהור מאהיל על אותה אבן, אז אם האבן הזאת יד לטומאת בית המנוגה, אז בית המנוגה זה טומאה שמתמת גם באוהל, כמו טומאת מת, וממילא כל הבית הטהור גם יתמה, כי הוא אוהל ליד של האבן המנוגעת. אז זה הספק הרביעי. שוב, דבר שהתורה אמרה עליו שהוא לא טמא, האם הוא יכול לחשב יד לדבר טמא? עד כאן הספק של רבא וארבעת הספקות שבאו בעקבותיו, ועל כל חמשת הספקות האלו הגמרא אומרת תיקו. בזה הגענו לשורה העשירית בעמוד ב', ועד כאן החלק השני, ואנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון של השיעור. החלק השלישי זה לגבי החלק הבא במשנה, וזה שהמשנה אומרת שאם הבהמה שיש לאיבר המדולדל לא נשחטה אלא מתה, אז הבהמה עצמה היא נבלה, האיבר שלה לא נחשב נבלה אלא איבר מן החי. זה המשנה. עכשיו בגמרא נראה שני דיונים. דיון אחד זה להבין מה המשנה אמרה. המשנה אמרה שהבהמה נבלה והעבר עבר מן החי, אבל לכאורה הרי מה ההבדל? הרי גם נבלה וגם עבר מן החי מתאמים אותו דבר. עכשיו בשביל להבין את ההבדל אנחנו צריכים להזכיר עוד הלכה, וזה שחוץ מאיסור עבר מן החי יש עוד איסור, וזה בשר מן החי. כלומר שהוא לא עבר עם עצמות אלא פשוט חתיכת בשר. גם בשר מן החי אסור באכילה, אבל בניגוד לעבר מן החי שהוא מתאמה כמו נבלה, בשר מן החי לא מתאמה בכלל. עוד מעט נראה את המקור לזה. בכל אופן לענייננו, אומרת הגמרא, זה יוצר הבדל בין הבהמה שהיא נבלה לבין האיבר המדולדל הזה שהוא לא נבלה אלא איבר מן החי. מה ההבדל? ההבדל הוא שאם אני אתלוש חתיכת בשר מהנבלה, אז גם החתיכת בשר נחשבת נבלה. אבל אם אני אתלוש חתיכת בשר מעבר מן החי, אז כמו שאם הייתי תולש אותה מהבהמה החיה, הבשר הזה לא היה מטמא, כי לבשר מן החי אין טומאה, אותו דבר כשאני תולש אותו מעבר מן החי, אפילו שהעבר עצמו כן מטמא, כעבר מן החי, הבשר שאני תולש ממנו לא, אין טומאת עבר מן החי. אז זה הדיון הראשון, הסברנו מה ההבדל. הבהמה היא נבלה, העבר הוא רק עבר מן החי ולא נבלה, אם כי שניהם עצמם כן מטמאים. הדיון השני זה המקור. מקור למה? א', מקור לזה שעבר מן החי כן מטמא, כמו נבלה, וב', מקור לזה שבשר מן החי לא מטמא. את שני המקורות נלמד מאותו פסוק, וזה מהפסוק של תומת נבלה. כתוב, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יתמעד הערב. זה הפסוק, ועכשיו כאמור אנחנו מחפשים שני דברים. אז קודם כל, מניין שלא רק נבלה, אלא גם עבר מן החי מטמא כמו נבלה, את זה לומדים מ-וכי ימות מן הבהמה. כלומר, לא רק הבהמה כולה כשהיא מתה מטמאת, אלא גם מן הבהמה, גם חלק מהבהמה. כלומר, עבר מן החי גם הוא מטמא. עכשיו, לזה שואלת הגמרא, הרי הלימוד הזה כבר תפוס ללימוד אחר, שמן הבהמה להפוק שלא כל הבהמות המתות מתומות, אלא טריפות שנשחטו לא מתומות. אז איך לומדים איזה שני דברים? אומרת הגמרא, אם היה כתוב מהבהמה, הייתי לומד באמת רק דבר אחד, אבל כיוון שהתורה הוסיפה וכתבה מן הבהמה, זה בללמד את שני הדברים, גם שטריפות לא מתומות, וגם שעבר מן החי כן מתמא. עד כאן כשמדובר בעבר. עכשיו שלב שני, זה באמצע עמוד ב', מניין שזה דווקא איבר שלם ולא בשר. הרי הלימוד הוא וכי ימות מן הבהמה, ואמרנו לא רק כל הבהמה, אלא גם חלק מהבהמה מתמת. אז מי אמר שזה דווקא איבר שלם? אולי גם חתיכת בשר תתמה? לזה הגמרא מביאה ברייתא נוספת עם שלושה הסברים, רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא ורבי. רבי יוסי הגלילי אומר זה שזה דווקא חלק מהבהמה, שכשהוא יורד זה כמו מוות, שכבר אי אפשר לתקן את זה, וזה דווקא איבר, לעומת זאת חתיכת בשר, גם אם ירדה אז יכול להצמיח בשר חדש. רבי עקיבא ורבי שניהם לומדים את זה מזה שכתוב מן הבהמה, כלומר זה דווקא חלק הזה שהוא כמו בהמה, כמו בהמה בהמה. אז רבי עקיבא אומר כמו שלבהמה יש גידים ועצמות, אז זה דווקא איבר כזה שיש לו גידים ועצמות. רבי אומר דבר דומה, רק הוא אומר בשר גידים ועצמות. אלה המקורות. ועכשיו מה הנפקמינה? הגמרא מביאה שתי נפקמינות. נפקמינה אחת זה עצם הרכובה, כלומר עצם התחתונה של הרגל, שזה עצם עם גידים אבל אין שם בשר. לפי רבי יוסי הגלילי זה ודאי נחשב וזה מטמא, כי אין לו חליפין, אם תולשים אותו הוא לא גדל שוב. לרבי עקיבא זה גם נחשב, כי רבי עקיבא דורש גידים ועצמות, הוא לא דורש בשר. לרבי זה לא נחשב, כי רבי דורש גם בשר. זו נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה, אם זה דבר שאין לו לא עצמות ולא גידים, למשל הכליה או השפה העליונה של הפה, לרבי יוסי הגלילי גם זה נחשב, כי בניגוד לבשר ממקומות אחרים בגוף, כאן אם יתלשו זה לא עושה חליפין, זה לא יתוקן, ולכן זה כן מטמא כעבר מן החי. לעומת זאת גם לרבי עקיבא וגם לרבי זה לא מטמא, כי אין כאן את התנאי הבסיסי של עצם. אלה המקורות והנפקמינות. ולסיום, הגמרא מביאה ברייתא עם בדיוק אותו מהלך לגבי שרץ. כלומר, גם בשרץ, עבר מן החי מטמא, בשר מן החי לא, והברייתא מביאה את רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא ורבי, שמביאים את המקורות שלהם, למה בשר לא? הם אומרים את אותם דברים, רק הפעם לגבי פסוק בשרץ, והגמרא שואלת, למה צריך מקור גם על בהמה וגם על שרץ? לכאורה אפשר ללמוד מאחד לשני. מסבירה הגמרא, אי אפשר, כי אנחנו מדברים פה על כולה, שבשר מן החי לא מטמא, ואם הוא היה כתוב רק באחד מהתחומים, היינו אומרים, אולי זה דווקא שם, ולא בשני, כי הרי בכל אחד מהתחומים אלו יש דבר שבו הוא קל יותר, תומת נבלה קלה יותר בזה שהיא מטמאת רק בכזית ולא בכעדשה, שזה קטן יותר, תומת שרץ קלה יותר בזה שהיא לא מטמאת במסע, לכן חייבים לכתוב את הכולה בשני התחומים. עד כאן הדיון לגבי המקורות, גם בבהמה וגם בשרץ, ובזה הגענו לשורה הרביעית לפני סוף עמוד ב', ועד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי עבר מן החי ובשר מן החי. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון עסקנו בבהמה עם איבר מדולדל חתול דל שנשחטה, זה בהמה מותרת באכילה, האיבר עצמו אסור מדרבנן, אבל הוא מקבל טומאת אוכלין, וראינו מחלוקת, האם הדמים של השחיטה מכשירים את האיבר לקבל טומאה, לרבי מאיר מכשירים, לרבי שמעון לא, וראינו שישה הסברים על מה בעצם המחלוקת. להבאי, המחלוקת היא האם האיבר נחשב חלק מהבהמה או לא, לרבא ורבא ברור שהאיבר לא חלק מהבהמה לגבי זה, אלא מחלוקת האם הבהמה מכשירה את האיבר בתור יד לאיבר לרבי מאיר כן, לרבי שמעון לא, לרבא כי הבהמה לא יכולה לחשב יד לאיבר, כי הבהמה יותר חשובה, לרבא עקרונית היא כן יד, אבל פשוט יד לא מעבירה הכשר. זה היה שלושת ההסברים הראשונים. ההסבר החמישי היה שדם מתחילת השחיטה ניתז על האיבר עצמו, אלא שניקו אותו לפני שחיטת הסימן השני. רבי מאיר אומר שגם תחילת השחיטה נחשבת וזה מכשיר, רבי שמעון אומר שלא, כי נע לשחיטה אלה לבסוף. ההסבר הרביעי היה שכאן הבעיה היא שקודם שחטו והדם ניתז, ורק אחרי זה הוא חשב לתת את האיבר הזה לגוי, והשאלה היא האם הכשרה לפני החשיבה שהופכת את זה לראוי לאכילה, מכשירה או לא, לרבי מאיר כן, לרבי שמעון לא. וההסבר השישי אומר רבשי, זה מחלוקת בסיסית יותר, לרבי מאיר דם מכשיר לקבל טומאה, וממילא ההכשרה של הבהמה מכשירה גם את האיבר, לרבי שמעון דם בכלל לא מכשיר, ואם כבר משהו מכשיר, זה מדרבנן, וזה השחיטה עצמה, וזה כולל רק את הבהמה ולא את האיבר, כי הרי האיבר אסור באכילה מדרבנן, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו אוסף של ספקות לגבי דבר שהתורה אמרה עליו סיבה חיובית, למה הוא לא יכול לקבל טומאה, האם בכל זאת הוא יכול לחשב יד לדבר אחר? הספק הראשון היה של רבא לגבי מה שהוא אמר מקודם, שהמחלוקת היא האם הבהמה נחשבת יד לאיבר, עכשיו הוא מסתפק לרבי מאיר שהיא כן נחשבת, האם זה נכון גם כשהיא חיה? זה הספק של רבא. אגב זה, הגמרא הביאה עוד ארבעה ספקות, הבא הסתפק לגבי הציץ לא נקוב, שחלק מהעץ מעל להציץ וחלק כבר לא, האם החלק שלו, שהוא לא מקבל טומאה, נחשב יד לחלק שכן, שהוא כן מקבל טומאה? רב פאפ אמר דבר דומה לגבי ענף שנתלש אבל עדיין קצת מחובר, שלפי חכמים כיוון שהוא כבר לא יכול לחיות שוב, אז הוא כן מקבל טומאה, האם העץ יכול לחשב לו יד? זה הספק השלישי. הספק השני, רב ירמיה, מי שמשתחווה לחצי דלת, האם החצי שהוא השתחווה לו, שהוא כבר לא מקבל טומאה, יכול לחשב יד לחצי השני? וספק רביעי, בשני בתים צמודים, ויש אבן משותפת, ובית אחד נהיה מנוגה, האם האבן נחשבת יד ומעבירה את הטומאה מבית המנוגה אל הבית השני? על כל הספקות האלו, הגמרא נשארה בתיקו, זה היה החלק השני. בחלק השלישי חזרנו למשנה, הבהמה עם איבר מדולדל שמתה ולא נשחטה, הבהמה עצמה היא נבלה, ואילו האיבר הוא איבר מן החי. מה ההבדל? ההבדל הוא שאם תולשים חתיכת בשר בלי עצם מנבלה, זה עדיין נבלה, אבל אם תולשים איבר מן החי, כבר אין איזה טומאת איבר מן החי. ומה המקור לטומאת איבר מן החי, ומה המקור שבשר מן החי לא מתמה? איבר מן החי, מזה שכתוב וחיימות מן הבהמה, כלומר גם חלק מתמה, אבל דווקא אם זה איבר, אם זה רק בשר, אז לא. לרבי יוסי גלילי, כי זה לא דומה למיטה שנעשה חליפין, לרבי עקיבא ולרבי רבי, כי זה לא דומה לבהמה, כי לבהמה יש גם גידים ועצמות, רבי מוסיף גם בשר, ראינו לזה שתי נפקמינות, גם ראינו דבר דומה לגבי שרצים, וראינו למה יש צריכות הבנבלה לשרצים, כל טוב.